שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ו במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם, נסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות, לא כולל הקדמה של 4 דקות בהתחלה וסיכום של 3 דקות בסוף. הרבה מהשיעורים במסכת סנהדרין הם בעצם הקלטות מהסבב הקודם, אבל השיעור הזה ועוד שיעורים לא. במקביל אנחנו עובדים גם על הקלטות של מסכתות אחרות. המיזם הזה לוקח המון זמן, כמעט יום שלם, ומי שרוצה יכול לסייע על ידי הקדשה או נתינת חסות, תדעו שזה מאוד מאוד עוזר לנו להמשיך. אפשר לעשות את זה דרך אתר sinai.org.il, שם יש כפתור תרומות. תודה רבה מראש, ועכשיו נתחיל. גם היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה, כמה דיינים צריכים בשביל פעולות שונות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון נדבר על הקדש, בחלק השני נדבר על הוצאת בהמה להורג. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, ולפני שנתחיל אותו, נקדים הקדמה קצרה. כשאנחנו מדברים על הקדש, כרגע אנחנו מדברים על הקדש לבדק הבית, כלומר אדם שהקדיש כסף או משהו ששווה כסף לצורך בדק הבית של המקדש, למשל חומרים לשיפוצים או שכר עבודה למשפצים, אז יש בעצם שני שלבים להקדש. שלב ראשון זה שלב ההקדשה, למשל אדם בא ואומר, אני מקדיש את השולחן הזה להקדש, מעכשיו השולחן של ההקדש והוא קדוש, אי אפשר להשתמש בו למשהו אחר. שלב שני זה פדיון הקדש, כלומר אותו אדם או מישהו אחר יכולים לבוא ולפדות את השולחן מההקדש ובמקומו לתת להקדש כסף, כי הרי בסופו של דבר ההקדש לא צריך שולחן, הוא צריך כסף, אז הוא רוצה שמישהו יפדה את השולחן הזה וייתן כסף במקומו. זה יכול להיות המקדיש, זה יכול להיות גם מישהו אחר שיעשה את זה. אז שוב, שלב ראשון זה הקדשה, ושלב שני שבדרך כלל צריך אותו זה הפדיון של ההקדש, שמשלמים כסף ומקבלים את השולחן, השולחן נהיה חזרה חולין והכסף נהיה קדוש וההקדש משתמש בו. אנחנו נדבר עוד מעט על שני השלבים האלו, זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, בפרק כ"ז בספר ויקרא, יש שלוש פרשיות לגבי הקדש. הפרשייה השנייה והשלישית הן פשוטות. הפרשייה השנייה מדברת על אדם שהקדיש בהמה לצורך בדק הבית, כלומר לא לצורך קורבן, אלא פשוט שזה יהיה של ההקדש, וכמו שאמרנו, המקדיש יכול לפדות אותה בחזרה, או מישהו אחר יכול לפדות אותה, זאת פרשיית הבהמה. הפרשייה השלישית זה אותו דבר רק לגבי קרקע, ועכשיו נגיד מה יש בפרשייה הראשונה. הפרשייה הראשונה מדברת על אדם שלכאורה הקדיש בן אדם, את עצמו או בן אדם אחר. מה הכוונה? הרי אי אפשר להקדיש בן אדם, בן אדם לא יכול להיות שייך להקדש, אלא הכוונה היא שהוא הקדיש את השווי שלו. כלומר, בעצם מה שהוא רצה להקדיש זה כסף, אבל במקום פשוט לומר שהוא מקדיש 100 שקל, 200 שקל, מיליון שקל למקדש, הוא אמר, אני מקדיש את השווי של בן אדם. עכשיו, מה זה שווי של בן אדם? אז כאן אפשר לדבר על שני מסלולים, מסלול דמים ומסלול ערכין. מסלול דמים זה אומר, אני פשוט בודק מה השווי הכספי הכלכלי של בן אדם, איך בודקים את זה, הולכים לשוק העבדים, כן, פעם היה דבר כזה, ובודקים כמה בן אדם כזה שווה, לפי הגיל, לפי הכוח שלו, לפי הבריאות שלו, ואת הכסף הזה המקדיש צריך לתת להקדש. זה לא שהבן אדם נהיה קדוש או משהו, הוא פשוט יתחייב לתת את השווי הכספי של אותו אדם בשוק העבדים להקדש. זה מסלול אחד, מסלול דמים. מסלול שני זה מסלול ערכין. מה זה? התורה הגדירה ערכים מסוימים מוגדרים מראש, לפי גיל ולפי מין. זה לא משנה כמה חזק הוא, כמה בריא הוא, מה שמשנה זה האם הוא בן או בת ובן כמה הוא. למשל בבנים, אם הוא בן 5 שנים ל-20 שנה, אז הוא צריך לתת 20 שקלים, בן 20 שנה ל-60 אז הוא נותן 50, מעל גיל 60 הוא נותן 15 שקלים, לבנות על ערכים קצת שונים. בכל אופן, זה מסלול הערכין, כשבסופו של דבר אין באמת הבדל מהותי לכאורה בין מסלול הדמים למסלול הערכין. מה שאני בסופו של דבר נותן למקדש זה פשוט כסף, השאלה היא רק לפי מה אני נותן, לפי השווי הכספי בשוק העבדים, או לפי הערכין שהתורה הגדירה מראש, כשזה תלוי פשוט איך המקדיש אמר את זה. אם הוא אמר דמי עליי, הוא נותן לפי הדמים. אם הוא אמר ערכי עליי, הוא נותן לפי הערכין. הפרשייה הראשונה של ויקרא כ"ז שהזכרנו מקודם, היא זאת שמדברת על אותן ערכין. עד כאן ההקדמות לגבי הקדש, עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל. את הסוגיה לגבי הקדש נחלק לארבעה סעיפים, נתחיל דווקא בסעיף השלישי. הסעיף השלישי זה לגבי כמה אנשים צריכים בשביל לפדות קרקע. כלומר, אני למשל הקדשתי קרקע להקדש, ואני או מישהו אחר רוצים לפדות את הקרקע, צריכים להעריך את השווי של הקרקע, כלומר כמה אני צריך לשלם בשבילה. והשאלה היא כמה אנשים צריכים בשביל להעריך את אותו שווי. עכשיו נדגיש, כאן אין צורך בדיינים, כמו שראינו גם אתמול לגבי מעשר שני, רק צריכים אנשים שמבינים בזה. השאלה היא כמה. אומרת המשנה, צריכים 10 אנשים, כשאחד מהם הוא כהן. איך הגיעו לזה? אז באותו פרק כ"ז שהזכרנו, בכל שלוש הפרשיות, כל פעם שכתוב שמישהו מעריך כמה זה שווה, כתוב כהן. למשל, בפרשיית ערכין כתוב, והעמידו לפני הכהן, והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן, זה שלוש פעמים, אותו דבר בבהמה זה כתוב שלוש פעמים, ואותו דבר בקרקע זה כתוב ארבע פעמים. אז בסך הכל, עד סוף פרשיית הקרקע יש לנו עשר פעמים כהן, מכאן לומדים שצריכים עשרה אנשים ואחד מהם כהן. עכשיו, למה רק אחד מהם כהן? למה לא כל העשרה? מסביר שמואל בגמרא, כי בפעם הראשונה שכתוב כהן, זה באמת מלמד למעט שצריך דווקא כהן. אבל כל שאר הפעמים זה מיעוט אחרי מיעוט, ואין מיעוט אחרי מיעוט, אלא לרבות. כלומר, לרבות שלא צריך דווקא כהן, אלא כל אחד יכול. אז לכן מספיק אחד כהן, וכל השאר ישראלים. זה המקור. עכשיו, לזה מקשר רבונה ברב נתן, לפי זה, לכאורה צריכים חמישה כהנים וחמישה ישראלים. למה? כי המקור הראשון אומר כהן, השני זה מיעוט אחרי מיעוט, אז זה מלמד שלא צריך כהן, השלישי זה שוב פעם מיעוט שזה כהן, הרביעי זה שוב פעם מיעוט אחר מיעוט שלא כהן, וכן הלאה, אחד כהן, אחד לא, אחד כהן, אחד לא, עד שבסוף יש חמש כן, חמש לא. זאת הקושייה של רבונה, ולגמרא אין לזה תשובה. עד כאן הסעיף השלישי, פדיון קרקעות, צריכים עשרה אנשים, לאו דווקא דיינים, אלא עשרה אנשים, אחד מהם כהן. הסעיף הרביעי, שזה באמצע תתווה עמוד א', זה שאומרת המשנה, ואדם כיוצא מהם. כלומר, אם אדם הקדיש את הדמים שלו, כמו שאמרנו במסלול הדמים, צריכים להעריך כמה הוא שווה, אז גם כאן הערכה הזאת נעשית על ידי עשרה אנשים שאחד מהם כהן. מאיפה לומדים את זה? מזה שיש הקש בין עבדים לבין קרקעות. והרי אמרנו שאיך בודקים את השווי של בן אדם, בודקים כמה הוא שווה בתור עבד. אז כמו שכששמים קרקעות עושים את זה בעשרה אנשים שאחד כהן, אותו דבר לגבי עבדים, ואדם שאמר שהוא רוצה לשלם כאילו הוא עבד, גם שם זה עשרה אנשים שאחד מהם כהן. עד כאן הסעיף הרביעי, עכשיו בואו נחזור אחורה לסעיף הראשון. הסעיף הראשון זה לגבי הקדשות. כלומר, אם הקדשתי משהו, הקדשתי כיסא, שולחן למקדש, אני רוצה לבדות אותו, או מישהו אחר רוצה, כמה אנשים צריכים בשביל להעריך את השווי של אותו כיסא? אז לגבי זה יש מחלוקת. המשנה אומרת שכאן מספיקים שלושה, רבי אליעזר בן יעקב אומר שגם כאן, כמו בקרקעות, צריכים עשרה. עכשיו, מה המקור לזה? אז רבי אליעזר בן יעקב מאוד מובן. כמו שאמרנו, סך הכל בכל שלוש הפרשיות יש עשר פעמים כהן, מזה הוא לומד שצריכים עשרה אנשים. בסוגריים נעיר, לא ברור למה כאן הוא לא מזכיר שאחד מהם צריך להיות כהן, אולי כן צריך. בכל אופן, המקור שלו די מובן. לעומת זאת, הדעה של המשנה שצריכים שלושה, זה לא מובן, והגמרא מנסה איכשהו בכל זאת ללמוד את זה מהפרשייה של בהמה בויקרא כ"ז, אבל היא מקשה על זה, וסופו של דבר נשארת בתיקו. זה הסעיף הראשון. הסעיף הבא זה שאומרת המשנה שגם ערכין המטלטלין, גם אותם צריכים שלושה אנשים בשביל להעריך אותם. רב יהודה אומר אחד מהם צריך להיות כהן. מה זה ערכין המטלטלין? אז המילה ערכין, אנחנו כבר יודעים שהכוונה היא אותם ערכין שהזכרנו מקודם, אבל הרי שם הרי על מה דיברנו? על בן אדם. במטלטלין אין את פרשיית הערכין, שם רק יש שווי כספי. אז למה המשנה התכוונה כשאמרה ערכין המטלטלין בשלושה? אז לגבי זה הגמרא מביאה שלושה הסברים. הסבר ראשון זה שהכוונה היא שאדם אמר ערך כלי זה עליי, ולמרות שהרגע אמרנו שאין מושג של ערכין במטלטלין אלא רק בבני אדם, בכל זאת, כיוון שהוא כבר אמר את זה, מן הסתם הוא לא סתם אמר את זה, אלא כנראה שלמה הוא התכוון, הוא התכוון לשווי כספי. אז הוא ייתן את השווי הכספי של הכלי, ובשביל להעריך מה השווי הכספי של הכלי שהוא צריך לתת, צריכים שלושה אנשים. מאוד פשוט. זה הסבר הראשון, ואנחנו רואים שכמו שבפדיון הקדש צריכים שלושה, גם בשביל להכניס משהו להקדש, כלומר לראות כמה הוא צריך לתת, צריכים שלושה. זה ההסבר הראשון. שני הסברים הבאים די דומים, בשני מדובר על אדם שבאמת עשה נדר של ערכין, כלומר למשל הוא אמר ערכי עליי, אז עכשיו למשל הוא צריך לתת 50 שקלים. ההבדל בין שני הסברים מתחיל בשלב הבא. מה שקרה בשלב הבא זה שלפי ההסבר השני, במקום שאותו אדם פשוט יבוא למקדש ויתן 50 שקלים, הוא לקח איזשהו משהו אחר, שולחן, טבעת, יעלום, לא משנה, והוא אמר, זה יהיה במקום מה שאני חייב. כלומר בעצם, עכשיו זה קדוש, ואת זה אני צריך להביא למקדש על מה שאני חייב, אותם 50 שקלים. אז הוא בא למקדש, ועכשיו צריכים באמת להעריך כמה אותה טבעת שהוא הביא למקדש שווה. אז בשביל זה צריכים שלושה אנשים. זה ההסבר השני. ההסבר השלישי אומר זה שאותו אדם התחייב להביא 50 שקלים ולא הביא אותם, אז הכהן הגיע אליו לבית ואמר, מה קורה? תביא כבר את ה-50 שקלים והוא לא נתן, אז הכהן לקח איזשהו חפץ. אז גם עכשיו צריכים להעריך כמה אותו חפץ שווה, וגם לזה כאמור צריכים שלושה אנשים. רבי יהודה אומר אחד מהם כהן, זה מובן לאור זה שבכל הפרשייה כתוב כהן, חכמים אומרים שלא צריך והגמרא נשארת בקשי עליהם למה הם לא צריכים. בכל אופן עד כאן הסעיף השני, הסעיף השלישי והרביעי כבר ראינו, ואנחנו קופצים לסעיף החמישי והאחרון בחלק הזה. הסעיף הזה בעצם משלב שניים מהסעיפים שראינו. אמרנו שבשביל לפתות מטלטלין, לפי המשנה, צריכים שלושה אנשים, ואילו בשביל להעריך את השווי של בן אדם, צריכים עשרה אנשים. ועכשיו יש ספק לגבי שיער. האם שיער עומד לגזז, כלומר שהוא כבר ארוך, ומן הסתם עוד רגע יגזזו אותו, האם הוא נחשב כמטלטלין, כי עוד רגע יגזזו אותו, או כבן אדם, כי הרי כרגע הוא עדיין מחובר לבן אדם, והנפקמין האם אדם אמר שהוא מקדיש את השיער שלו להקדש, והוא רוצה לפדות אותו, כמה אנשים צריכים בשביל להעריך את השווי שלו, אם זה מטלטלין אז 3, אם זה כמו בן אדם אז 10. זאת השאלה, ואומרת הגמרא, זה בעצם מחלוקת הנעים. המחלוקת לקוחה מתחום קצת אחר, וזה לגבי אדם שמקדיש את העבד שלו, ואומרת הגמרא שכשמקדישים עבד, אין בו דין של מעילה. כלומר, אם אני מקדיש כיסא למקדש, ואז אני משתמש בכיסא בשביל עצמי, אז אני מעלתי בהקדש, אני צריך להביא קורבן מעילה, אני צריך לשלם על זה חומש, זה מעילה. לעומת זאת, בעבדים, בקרקעות, אין דין של מעילה. ממילא נשאלת השאלה, אם אדם מקדיש עבד, האם יש דין של מעילה בשיער של אותו עבד, כשמדובר כאמור בשיער שעומד להיגזז? לפי תנא קמא, אין בזה דין של מעילה, אז כנראה שתנא קמא מחשיב את השיער כחלק מהעבד, לפי רשב"ג, יש בו דין של מעילה, אז כנראה שהוא מחשיב את זה כמטלטלין, ועכשיו את אותה מחלוקת אפשר גם לקחת אלינו. כלומר, תנא קמא שמחשיב את השיער כחלק מהאדם, מן הסתם הוא גם יאמר שצריכים 10 אנשים בשביל להעריך את השווי שלו. לעומת זאת רשב"ג שחשיב את זה כמטלטלין, יסתפק ב3 כמו במטלטלין. זאת המחלוקת תנאים. הגמרא מנסה לומר שאולי יש עוד מחלוקת תנאים שגם הם נחלקו בזה, וזה לגבי שבועת מודה במקצת. האם יש שבועת מודה במקצת בגפנים טעונות שעומדות להיגזז? לפי רבנן אין, כי הענבים האלו עדיין מחוברות לעץ, הם נחשבים כקרקע, ובקרקע אין שבועה, אז זה לכאורה כמו תנא קמא שאמר שכל עוד השיער מחובר, הוא עדיין נחשב כחלק מהאדם. לפי רבי מאיר שם, לעומת זאת, יש שבועה, למרות שהענבים עדיין מחוברות לעץ. בכל זאת, כיוון שהם עומדים להיבצר, אני כבר עכשיו מחשיב אותם כמטלטלין, ואפשר להישבע עליהם, אז לכאורה הוא יאמר אותו דבר גם בשיער, אבל דוחה הגמרא לא נכון. השיער והגפנים זה לא אותו דבר. ענבים כשהם מוכנות להיבצר, אתה חייב לבצור אותם, אחרת הם יתקלקלו. לכן הגיוני שרבי מאיר מחשיב אותם כמטלטלין כבר עכשיו, אפילו לפני שבצרתי. אבל שיער, מי אמר שהוא רוצה להסתפר? אולי הוא רוצה לגדל שיער, הוא לא חייב לגזוז את השיער, ולכן רבי מאיר לא יחשיב את זה כמטלטלין כל עוד זה עדיין מחובר. בכל אופן ראינו מחלוקת תנאים, האם שיער עומד לגזז כגזוז, אם כן מספיק 3, אם לא צריכים 10, ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מחזיר אותנו יותר לעניין הדיינים, וזה כמה דיינים צריכים בשביל להוציא בעל חי להורג. למה שנוציא חיה להורג? יש כמה סיבות, ונחלק את זה ל4 סעיפים. הסעיף הראשון זה שור הרובע והנרבה, כלומר שור שבעל אישה, או שור נקבה שבן אדם בעליה, צריכים להרוג גם את האדם או האישה, וגם את השור עצמו. ובשביל לעשות את זה, כמו שכשהורגים בן אדם צריכים 23 דיינים, כי זה דיני נפשות, אותו דבר כשהורגים את השור. עכשיו אמרנו הרגע, שור הרובע נקבה, או שור הנרבה על ידי זכר. מה לגבי שור שרבה בן אדם זכר? אומרת הגמרא, גם אותו הורגים, וגם אותו ב-23. מה המקור לזה? מפסוק מיותר. הפסוק אומר, כל שוכב עם בהמה מות יומת. הפסוק הזה מיותר כי כבר יש פסוק, ואיש אשר ייתן את שכובתו בבהמה. אז מכאן עומדת הגמרא, אם אינו עניין לגופו, כלומר אם לא צריך את הפסוק הזה בשביל ללמד על בן אדם זכר שרובע בהמה נקבה, תנהו עניין למצב שאין לנו עדיין פסוק מפורש, וזה בהמה זכר שרובע בן אדם זכר. וגם כאן הורגים את האדם, כמו שכתוב מות יומת, וגם הורגים את השור. מאיפה יודעים שהורגים את השור? כי אם הפסוק רק בא ללמד שהורגים את האדם שנשכב על ידי הבהמה, צריך להיות כתוב כל נשכב עם בהמה. למה כתוב כל שוכב? ללמד שגם השוכב, כלומר הבהמה הזכר, גם אותו הורגים וגם אותו ב-23. עד כאן הסעיף הראשון לגבי הנרבה ולגבי הרובע, בין אם הוא רובע נקבה, שזה הפשט של הפסוק, ובין אם הוא רובע זכר. הסעיף השני זה לגבי שור הנסקל. שור הנסקל זה שור שהרג בן אדם. אם הוא שור מועד, אז כתוב השור יסקל וגם בעליו יומת, ובאמת הרי לא הורגים את הבן אדם, כמו שעוד מעט נוכיח. ממילא למה כתוב בעליו יומת? בשביל ללמד אותנו שכמו שכשכן הורגים בן אדם, עושים את זה ב-23 דיינים, אז אותו דבר כשסוקלים שור, עושים את זה ב-23 דיינים. עד כאן המקור. עכשיו, מקשה הבאה, בשורה הראשונה בעמוד ב', מי אמר לך שבעליו יומת זה רק בשביל ללמד שצריכים 23 דיינים על השור? אולי באמת זה פשוט מלמד שבאמת הורגים את הבעלים, הרי בסופו של דבר זה שור מועד, הוא היה צריך לשמור על השור שלו, למה שלא נהרוג אותו? לזה הגמרא מביאה 3 מקורות. מקור אחד אומר רבה, אם באמת הורגים גם את הבעלים, אז מספיק שיהיה כתוב וגם בעליו, נקודה. והיינו מבינים שהכוונה היא יומת. למה כתוב יומת? זה כנראה בא ללמד משהו. מה זה בא ללמד? שהוא לא באמת הולך למות, אלא רק שאת השור הורגים כמו שכשהורגים הורגים בן אדם ב-23 דיינים. זאת התשובה הראשונה. עכשיו, על זה מקשה אביי, אתה צודק שהמילה יומת מיותרת לכאורה, אבל אולי באמת כן הורגים את הבן אדם, והמילה יומת באה ללמד משהו אחר. מה היא באה ללמד? היא באה ללמד את סוג המיטה. מה לגבי סוג המיטה? הגמרא ויש שתי אפשרויות. הראשונה נדחית, נביא את השנייה, וזה שאם לא היה כתוב יומת, היינו יכולים לחשוב שאיך הורגים את האדם, הורגים אותו כמו כל רוצח, בסייף. לכן כתוב יומת, להקל עליו, והורגים אותו במיטה הכי קלה, שזה חנק. לכן אי אפשר ללמוד מהמילה יומת שלא הורגים את הבן אדם, לכן הגמרא עוברת למקור השני. המקור השני זה מהפסוק הבא, אחרי שהתורה אמרה וגם בעליו יומת, פתאום בפסוק הבא היא כאילו חוזרת בה. היא אומרת, אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו. יודעים מה, אם הוא לא רוצה למות, שייתן כסף, ואז הוא לא יצטרך למות. עכשיו הרי יש לנו כלל שאדם שחייב מיטה לא יכול לתת כופר במקום למות. אז כנראה שכאן הוא לא באמת חייב מיטה. זה המקור השני. אבל את זה הגמרא דוחה, מי אמר? הכלל שאדם שחייב מיטה לא יכול לתת כופר במקום זה לגבי רוצח. אבל אולי לגבי הבעלים של שור שנגח, אולי הוא כן יכול. לכן אנחנו עוברים למקור השלישי והאחרון, מניין שהבעלים של השור לא באמת נהרג, אומר חזקיה, כתוב במקום אחר, מות יומת המכה, רוצח הוא, והמילים רוצח הוא מיותרות. אומר חזקיה, הם באו ללמד שרק מי שבאמת הוא רצח, אז הוא חייב מיטה. אבל מי שרק השור שלא רצח, למרות שזה מאוד חמור, לא באמת הורגים את הבעלים, אלא למה כתוב בפסוק וגם בעליו יומת? כאמור, בשביל ללמד אותנו שאת השור הורגים כמו בן אדם ב-23 דיינים. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי לגבי הריגת בעל חי, זה מאוד מעניין, זה לגבי שור סיני, זה בשליש העליון של עמוד ב', והכוונה היא שבמתן תורה השם ציווה שאף אחד לא יתקרב להר סיני, כתוב שם לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל או ירו יירה, אם בהמה, אם איש לא יחיה וכו', ובניגוד אולי למה שנהוג לחשוב שהכוונה היא שאם מישהו יתקרב להר סיני יצא איזשהו ברק וירוג אותו, הכוונה היא לא כך, הכוונה היא שבני אדם צריכים לגזור עליו מיטה ולהרוג אותו. אז אם מדובר בבן אדם שהתקרב להר סיני, ברור שלא סתם יהרגו אותו, אלא צריכים 23 דיינים. ועכשיו שואלת הגמרא, מה לגבי שור שהתקרב להר סיני? האם גם אותו הורגים רק ב-23 דיינים? אומרת הברייתא שכן, הרי הם הוזכרו יחד באותו פסוק, אז גם את השור שם הרגו ב-23 דיינים. עכשיו אגב, שואל התוספות שאלה מעניינת, מה אכפת לך? מה שהיה היה, מה זה משנה אם הרגו אותו ב-23? אומר התוספות, ושמה מבעלי למסבר קראי, פשוט בשביל להבין הפסוקים, גם אם אין איזה שום נפקמינה עכשיו, זה היה רק חד פעמי בהר סיני, עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון זה לגבי סוג אחר של בעלי חיים, וזה אריה, זאב, דוב, נמר, ברדלס ונחש, לגביהם יש מחלוקת במשנה, תנקמה אומר שאם הם הרגו אז גם אותם הורגים וגם אותם ב-23 דיינים, רבי אליעזר אומר אין שום צורך בדיינים, כל הקודם להורגן זכה, זה רבי אליעזר. עכשיו יש מחלוקת אמוראים למה בדיוק הוא התכוון, ריש לקיש אומר שגם הוא התכוון שרק אם הם הרגו אז אפשר להמית אותם בלי דיינים, אבל זה לא שאם אני רואה את הברדלס של השכן שלי ברחוב אני יכול סתם להרוג אותו, לא, רק אם הוא הרג אז אני הורג אותו. לעומת זאת רבי יוחנן אומר, אין דבר כזה. אדם לא יכול לגדל ברדלס או נחש בבית, אי אפשר לתרבט אותם, זה לא נחשב שיש להם בעלים, ואני יכול להרוג אותם ככה סתם כשאני רואה אותם, גם בלי שהם עשו לי או לאף אחד שום דבר. אז שוב, ריש לקיש אומר רק אם הם המיתו, רבי יוחנן אומר גם אם הם לא המיתו. עכשיו, למה רבי אליעזר התכוון כשהוא אמר, כל הקודם להורגן זכה? מה זה המילה זכה? אז לפי רבי יוחנן, הכוונה היא זכה במשהו כספי, כי כיוון שאני יכול להרוג אותם, אני גם יכול לקחת את האור שלהם, כי הם בעצם כביכול לא שייכים לאף אחד, אין לך שום זכות לגדל נחש וברדלס בבית. לעומת זאת, לפי ריש לקיש, אם השכן שלי מגדל ברדלס, אז הוא שייך לו, אני לא יכול להרוג אותו לפני שהוא ימית מישהו, ואם הוא כן ימית מישהו ויש לי רשות של חזה להרוג אותו, אז אני כאילו סוג של ביתין, אני מוציא אותו להורג, ואם אני מוציא אותו להורג, אז עכשיו הוא אסור בהנאה, כמו שגם שור הנסקל אסור בהנאה. ממילא, אני לא יכול לקחת את האור שלו, כי הוא אסור בהנאה. אז מה זה אומר זכה? במה בדיוק זכיתי? אומרת הגמרא, זכיתי במצווה, זה מה שזכיתי. אז זאת המחלוקת, והגמרא מביאה ברייתא מפורשת שאומרת כמו ריש לקיש, שרק אם הם המיתו וזכיתי במצווה. ודבר אחרון לגבי זה, אחרי שהמשנה הביאה את המחלוקת, ששוב, לפי תנא קמא צריכים 23, לפי רבי אליעזר כל הקודם לאורגן זכה, פתאום מביאים את רבי עקיבא, שעוד פעם אומר 23. מה ההבדל בינו לתנא קמא? אומרת הגמרא, נחש. לפי תנא קמא, גם לגבי נחש צריכים 23. לפי רבי עקיבא, כל השאר זה 23, אבל נחש זה יוצא דופן, ובזה באמת כל הקודם לאורגן זכה כמו רבי אליעזר. בזה הגענו, כמו רבי אליעזר, בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון דיברנו על הקדש, אמרנו שבשביל לפדות קרקעות צריכים 10 אנשים, אחד מהם כהן. למדנו מ10 הפעמים שכתוב כהן בפרשיות ערכין בהמה וקרקע בויקרא כ"ז. אותו דבר בשביל להעריך את השווי של בן אדם שנדר את השווי הכספי שלו. אם אני פודה הקדש של מטלטלין, לפי המשנה צריכים 3 בשביל להעריך, לפי רב אליעזר בן יעקב גם פה צריכים 10. ולגבי ערכין המטלטלין, כאן ראינו 3 הסברים מה הכוונה, וגם כאן כמו במטלטלין צריכים 3 לפי המשנה שלנו. ולסיום שאלנו מה לגבי שיער עומד לגזז, האם זה נחשב כחלק מהאדם וצריכים 10, או האם זה נחשב כמו מטלטלין ולפי המשנה צריכים 3. והבאנו ברייטה שעולה שזה מחלוקת תנאים, לפי תנא קמא זה נחשב כחלק מהאדם וצריכים 10, לפי רשב"ג זה נחשב כמטלטלין וצריכים 3. כשנפקא מינה נוספת, אם אדם מקדיש שיער של עבד, האם יש בזה מעילה? אם זה חלק מהאדם אין מעילה, אם זה לא חלק מהאדם אז יש. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הוצאת בעל חי להורג, חילקנו את זה ל4 סעיפים. סעיף ראשון, שור הרובע והנרבע הורגים אותו ב23, והגמרא הביאה מקור לזה שגם שור שרבה זכר, שגם שור זכר שרבה אדם זכר, גם אותו הורגים, וגם זה ב23. סעיף שלי, שור הנסקל, כלומר שור שנגח אדם והורגים אותו, גם את זה ב23. מאיפה לומדים את זה? מזה שכתוב וגם בעליו יומת, והרי לא באמת הורגים את הבעלים, אלא לומדים מכאן שממיתים את השור כמו מיטה של בעלים ב23. בסוגריים, מניין שלא באמת הורגים את הבעלים, ראינו 3 מקורות. מקור אחד זה מזה שהמילה יומת מיותרת, אבל דחינו, היא לא מיותרת. מקור שני מזה שכתוב אחרי זה עם כופר יושת עליו, והרי מי שחייב מיטה לא יכול לשלם כופר במקום, אבל דחינו, אולי זה רק למי שרצח בעצמו, לא למי שהשור שלו רצח. לכן מקור שלישי, מות יומת, המכה רוצח הוא, רק מי שרצח בעצמו ממיתים אותו, לא מי שהשור שלו הרג. עד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו שגם שור שהתקרב להר סיני, הרגו אותו ב23. בסעיף הרביעי דיברנו על חיות טרף, אריה, זאב, דוב, נמר, ברדלס, נחש, גם אותם הורגים לפי תנא קמא ב23, אם הם המיתו. לפי רבי אליעזר, כל הקודם לאורגן זכה, וראינו מחלוקת אמוראים, לפי ריש לקיש רק אם הם המיתו, ומי שהורג אותם אז זכה במצווה. לפי רבי יוחנן, גם אם הם לא המיתו, כי זה לא נחשב שיש להם בעלים, וכל אחד יכול להרוג אותם גם בלי שהם עשו שום דבר, ואפילו לקחת את האור שלהם. לסיום, רבי עקיבא גם אמר 23, אז מה ההבדל בינו לתנא קמא? תנא קמא אמר את זה גם על נחש, רבי עקיבא אמר את זה על כל השאר, חוץ מנחש, כל הטוב.